שלום לכולם, אנחנו הגענו לסוגיית חיי תורה, הסוגיה האחרונה שלנו. לא נלך לפי הסדר של הדפים או העמודים. נתחיל בעמוד 89 במקור 4 בדברי הרמב״ם, ואולי גם נספיק היום את דברי הרמח"ל בספר מסילת ישרים במקור מספר 2. בסדר, זאת המטרה שלנו היום. מה אנחנו בעצם הולכים לעשות בשיעורים הקרובים? אנחנו הולכים לברר שיש כל מיני מדרגות במציאות שנקראת חיי תורה. יש מדרגות יותר תחתונות ומדרגות יותר עליונות, שכמובן אנחנו לא מתיימרים לומר שאנחנו שייכים רק למדרגה העליונה או למדרגות העליונות, אבל ודאי שאנחנו שואפים, גם אנחנו שייכים במצבים מסוימים למדרגות יותר תחתונות, להיות שייכים לחיי תורה במדרגות היותר עליונות. אז אנחנו נראה שתי מדרגות עיקריות ברמב״ם, שלוש מדרגות עיקריות ברמח"ל, שתי מדרגות עיקריות ברב קוק וכולי. אנחנו נראה ככה, ניגע בכמה סוגיות שישלימו אחת את השנייה. המקור הראשון, דברי הרמב״ם, דברים ידועים, אבל אי אפשר לא להזכיר את הדברים. הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, שמדבר על שתי מדרגות בסיסיות של חיי תורה, שהמדרגה הראשונה נקרא לה באופן כללי מדרגה של שכר ועונש, ומדרגה השנייה היא המדרגה שהיא לא קשורה דווקא לשכר והעונש, אלא שכר מצווה מצווה. תכף יתבררו הדברים. אני מקווה שאתם מכירים, חלקכם בטח מכירים את הרמב״ם הזה, דברים ידועים ומפורסמים. הרמב״ם מתחיל את הבירור שלו דרך, הייתי אומר, החינוך של ילדים קטנים. היום בשפה של היום קוראים לזה, האם חינוך על ידי פרסים זה דבר ראוי, רצוי או לא. למשל, אם אני אומר לילד, אם אתה תבוא בשבת להגיד פרק תהילים, תקבל קרמבו. אם אתה תלך למלמד אחרי צהריים, תקבל משחק כדורגל עם הילדים אחר כך. האם הדבר הזה הוא דבר נכון? האם הדבר הזה הוא דבר ראוי? אז הרמב״ם בונה את הדברים סביב המשל הזה. בואו נקרא. ואתה מעיין בספר זה, תבין זה המשל שאני ממשיל לך, ואז תכין לבך ותשמע דבריי בכל זה. שים בדעתך, כלומר, המשל בדעתך, כי נער קטן הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. וזהו הטוב הגדול לו, לעניין מה שישיג מן השלמות. כלומר, אין ספק שילד קטן שלומד תורה, א', עצם התורה, ב', מצד תמימותו ונקיות הנפש שלו, וכולי, כל הכוחות הילדותיים, התיאורים שקיימים בקרבו, אין ספק שהמפגש הזה בין הילד לבין התורה, זה הדבר שהייתי אומר, הכי בונה אותו ואת העולם כרגע. מפי עוללים ויונקים מסדת העוז, להשבית אוהב ומתנקם. נכון? אין העולם נבנה, אלא מעבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אז אין ספק שאם הילד היה יודע לענות תשובה שלמה, נכונה, ראויה, תגיד, ילד, מה אתה לומד תורה בשביל הממתק בסוף הלימוד או בשביל התורה? אין ספק שהתשובה הראויה, הרצויה, הייתה לכאורה, שהוא לומד תורה בשביל התורה, כי זה הדבר הכי גדול שהוא יכול כרגע לעשות כדי לבנות את עצמו ואת העולם. אז אומר הרמב״ם, כי נער קטן הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. וזהו מצד האמת, וזהו הטוב הגדול לו, וגם לעולם, לעניין מה שישיג מן השלמות, כי אין ספק שהשלמות תיבנה בנפשו, הידי זה שהוא ישייך לערכים של תורה, ללימוד תורה, להפנמה של תורה, לרצון של תורה, לשאיפות של תורה, וכו', לקיום של תורה כמובן. אלא שהילד הקטן הזה, מה שכאן קורא הרמב״ם נער קטן, אלא שהוא למיעוט שניו וחולשת שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב, ואל מה שיגיעה הוא בשבילו מן השלמות. היות והילד הזה הוא לא מבין את התוכן של הלימוד, הוא לא מבין את המשמעות של הלימוד, את ההשלכות, את ההשפעות, עד כמה זה בונה אותו, כמה זה בונה את העולם. אז היות והוא עדיין צעיר בשנים ועדיין חלש בשכלו, אין לו יחסים נכונים, אין לו סדרה עדיפויות נכונים, יחסי קרטפל בין לימוד התורה לבין הממתק שהוא מקבל בסוף. לכן, ולפיכך בהכרח, אומר הרמב״ם, לא תהיה ברירה, אין ברירה, בהכרח יצטרך המלמד, או המלמד שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שמעובים אצלו לקטנות שנותיו. כלומר, המלמד צריך לגרות את הילד ללמוד תורה, שיבוא ללמוד תורה, משביל שהוא יקבל איזשהו צ'ופר. אז אף על פי שמבחינתנו כאנשים בוגרים ומבחינת המלמד, זה ברור שאין ערך ואין יחס בכלל בין מעלת הלימוד למעלת הממתק שהוא מקבל, אבל היות והילד למיעוט שנה ולמיעוט שכלו, לא יודע לייצר את היחס הנכון בין שני הכוחות, בין שני הממדים. לכן, ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו, ויאמר לו, קרא ואתן לך אגוזים או תהנים ואתן לך מאה דבש. והיום קוראים לזה קרמבו, ארטיק, ופלה וכדומה. ואם היינו שואלים את הילד, תגיד ילד, למה אתה הולך עכשיו ללמוד תורה? אז הוא לא היה אומר, אני מאוד אוהב את דברי דוד המלך. הוא היה אומר, אני מאוד אוהב קרמבו. זו תשובה רגילה של ילד נורמלי. נכון, אנחנו יודעים שזאת לא התשובה הנכונה, אבל מבחינת הילד זה נכון. לכן הוא בזה הוא קורא ומשתדל, בזה הכוונה למען האגוזים, התאנים או הדבש או כל דור והממתקים שלו, ובזה הוא קורא ומשתדל לא לעצם הקריאה. הוא לא רואה ערך בעצם הלימוד, בעצם קריאת התהילים וכדומה. לפי, וכל זה למה, לפי שאינו יודע מעלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל, ולכן הוא יוצר ציור שלא היה מקבל פרס בסוף התהילים או בסוף הלימוד, לא היה הולך ללמוד, לא היה הולך לקרוא תהילים. יכול להיות כשאמא שואלת אותו, תגיד בני היקר, איך היה המפגש עם דוד המלך? אז התשובה, קרמבו היה טעים, זו תשובה נורמלית. כי המפגש עם דוד המלך כרגע פחות מעניין אותו. מעניין אותו הקרמבו. דרך אגב, אני אומר בשיא הרצינות, אם ילד אומר, וואו, איך התגעגעתי לדוד המלך? זו תשובה מטרידה. אף על פי שההורים יכולים להיות מאוד מרוצים מתשובה כזאת, אבל מבחינת הנפש הילדותית, זה בעיה. כן, זה מפתיע מה שאני אומר. לא, זה דברים פשוטים. מה? יש יחידי סגולה. א', צריך עיון, וב', צריך עיון. א', צריך עיון אם יש יחידי סגולה, וב', צריך עיון על יחידי הסגולה. אבל יש, כמו שאמרת, יש. אנחנו מדברים עכשיו על ילדים. ואם אתה לא מאמין למה שאני אומר, אז תבוא בשבת, אחרי אבות ובנים פה, או אחרי תהילים שם, ותשאל את 30, 50, 60 הילדים בלי הנערה, איך היה לקרוא את פרק ופלמד בספר תהילים, והם יגידו לך, איזה פאף לבטרופית, חבל לך על הזמן. טוב, טוב, יש הרבה מה להעריך בזה. בואו נתקדם. אומר הרמב״ם הוא בזה, הוא קורא ומשתדל, כלומר בזה לטובת ההפתעה, הפרס, כן, לימוד מכוח הפרסים, ובזה הוא קורא ומשתדל לא לעצם הקריאה לפי שאינו יודע מעלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל, ועכשיו המשפט החשוב, ואכילת אותן המגדים אצלו, אצל הילד, יקר בעיניו מן הקריאה, וטוב הרבה בלא ספק. בסדר? ולפיכך, חושב על לימוד עמל ויגיעה, הלימוד נראה אצלו כדבר הכרחי, כי אין ברירה, כאיזה מין תחנה שצריך לעבור אותה, כשהמטרה היא לא הלימוד, המטרה זה פשוט, בסוף האגוז או הדבש. או הכיף לי והדוריטוס. כן. ולפיכך חושב הלימוד עמל והגיעה, והוא עמל בו כדי שיגיע לו באותו עמל, התכלית האהוב אצלו, ומהי התכלית? שבשבילה הוא עמל, והוא אגוז אחד או חתיכת דבש. יפה. עד לכאן גיל שנתיים בערך. אבל היא מגיע שלב שהאדם לא מוכן, כלומר הילד הזה לא מוכן להשקיע בשביל דוריטוס חצי שעה תהילים. זה נראה לו לא שכר מספק. לא שווה להשקיע חצי שעה בלי מזגן בבית הכנסת להגיד תהילים, כשבסוף מקבלים איזה דוריטוס. ואז צריכים להעלות את רף הפרס. אומר הרמה דברים פשוטים, מדועים. וכשיגדיל ויחזיק שכלו ויקל בעיניו, יעשה קל. ויקל בעיניו, כן, קל ההפך מכבד, כלומר חסר משמעות, חסר משקל. ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים, כלומר חתיכת דבש הזה, אותו הדוריטוס הזה, וחזר לאהוב זולתו, אז כבר איזה ממתק, הוא כבר לא פרס ראוי במרכאות כדי ללמוד תורה, אז צריך עכשיו לתגמל אותו, לגרות אותו בפרס אחר. אז נגיד לו, נקנה לך נעלי ריבוק. זה יותר טוב. תקבל אופניים. זה כבר שווה. שווה להשקיע. כמו בהתחלה בשלב הראשון היה משקיע בשביל במבה. עכשיו הוא ישקיע בשביל אופניים. וכשהגדיל ויחזיק שכלו ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים וחזר לאהוב זולתו, הוא מצפה עכשיו לפרס אחר, יזרזו אותו ויעוררו את אהבתו בו מאותו הדבר החמוד לו, מה שכרגע הוא חומד אותו. נראה לו מספיק חשוב בשביל להשקיע בלימוד. ויאמר לו מלמדו, קרא ויקח לך מנעלים יפים או בגדים חמודים. אז בעצם אין שינוי עקרוני במדרגת, נגיד הילד בן ה-8, למדרגת הנער בן ה-13. שניהם נמצאים באותו מצב. הוא לומד על מנת לקבל פרס. אז חיי התורה שלו, אם אפשר לומר את זה כך, חיי התורה שלו זה לא התורה מצד עצמה, בין אם זה לימוד או חיים או קיום, אלא חיי התורה שלו זה מה יצא לי מזה, האם זה משתלם לי, שתכף נראה, אנחנו עולים בשלבים, עולים, אבל כן, עולים כלפי חוץ, אבל זה בעצם אותו ציר, אותה מדרגה בדיוק, כי כל ילד או כל גיל או כל שלב בחיים, והפרס שלו, אז בשלב הראשון מספק אותך איזה קרמבו, אחר כך אתה רוצה נעליים, הלאה, והוא בזה ישתדל לקרוא לא לעצם הלימוד אלא לאותו המלבוש, והבגד ההוא נכבד בעיניו מן התורה, והוא אצלו תכלית קריאתו, זאת המטרה, הבגד, הנעליים ולא הלימוד עצמו. וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר והתבזה בעיניו זה הדבר, לא שווה להשקיע ללמוד בשביל נעליים או בגדים, וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר והתבזה בעיניו זה הדבר, גם כן ישים נפשו למשהו גדול מזה. ואז הוא אמר לו, רבו, למות פרשה זו או פרק זה, ואתן לך דינר אחד או בית דינרים. נעליים או זה, זה כבר לא שווה. כי קונים נעליים מסין, לא קונים, לא יודע מאיפה. מאיפה? מאיטליה, נגיד. נעליים, זה לא מותג הדבר הזה. אז אומרים לו, אם אתה תבוא עכשיו ללמוד תורה, תקבל 200 שקלים. שטר אדום. הנה עושים לו עם הריח. אז זה כבר שווה לו 200 שקלים. וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר ויתבזה בעיניו זה הדבר, גם כן עשי נפשו למשהו גדול מזה, ואז הוא אמר לו, רבו, למוד פרשה זו או פרק זה, ואתן לך דינר אחד או בית דינרים. ובכך הוא קורא ומשתדל ייקח אותו הממון. ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימוד. אז כמו שאותו אגוז, ואחר כך אותו בגד, עכשיו אותו הממון הוא יותר חשוב, מבחינת הילד, הנער או הבחור, מאשר הלימוד עצמו. אם כן, הציר של חיי תורה, אם אפשר לקרוא לזה ברמה הזאת, חיי תורה, הציר של האדם הזה, זה ציר של שכר ועונש. וככל שאדם גדל, אז השכר אצלו הוא צריך להיות יותר משמעותי מבחינת מה שהוא מחזיק, מה שהוא מבין, מה שהוא מעריך כדבר משמעותי. והשלב הבא, ובכך הוא קורא משתדל לקח אותו הממון ואותו הממון אצלו נכבד, נכבד מן הלימוד, לפי שתכלית הלימוד אצלו שיקח הזהב שיפתחו בו, וכשיהיה דעתו גדול ונקלע בעיניו זה השיעור, וידע שזה דבר נקל, כלומר הממון, יתהווה למשהו נכבד מזה. ויאמר לו, רבו, תשמע, כל הפרסים שקיבלת עד עכשיו, כל התועליות הן תועליות חומריות, גופניות, קרמבו, בגד, כסף. אבל אתה יודע מה זה תועלת נפשית? אתה יודע מה זה כבוד? שכשאתה נכנס, כולם קיימים לכבודך, מנשקים לך את היד, אומרים, הרב, אתה יכול לברך אותנו? וואו. אבל המחלה הזאת של הכבוד, הפרס הזה של הכבוד, זה אותו הפרס של הקרמבו. זה אותה מדרגה בדיוק. זה בשביל השכר. ואז ויאמר לו, רבו, למות כדי שתהיה ראש ודיין, ויכבדוך בני אדם, ויקומו מפניך, כגון פלוני ופלוני. ואז הבחור הזה, או האברך הזה, חס ושלום, והוא קורא ומשתדל כדי להשיג מעלה זו, ותהיה התכלית אצלו, ותהיה התכלית אצלו כנראה, ותהיה התכלית אצלו מכבוד שיכבדו אותו בני אדם, וינסו וישבחו אותו. וכל זה אומר הרמב״ם מגונה, תכף נראה, ימשיך הרמב״ם, יגיד, רגע, יש עוד שלב, לא רק כבוד בעולם הזה, כבוד בגן עדן, כבוד בעולם הבא. אז אם כן, מדרגה ראשונה של חיי תורה, שקשה באמת לקרוא לחיי תורה, כי האדם לא חי תורה, כי הוא חי בפיצול אישיות. הוא חי למטרה א' ובדך, הוא צריך לשלם מחיר ב'. אז הוא כרגע מוכן לשלם מחיר ב' כדי להרוויח מטרה א'. חיי תורה במדרגה הנמוכה ביותר, זה שכר ועונש. אומר הרמב״ם, אפילו הייתי כן אומר על דעתי, אי אפשר לקרוא לזה חיי תורה. נכון, מתוך שלא לשמה, יבוא לי, לשמה נקווה בהמשך, אבל הרמב"ם אומר במשפט אחד, וכל זה מגונה. ואומנם יצטרך, כל התועליות האלה יצטרכו, ואומנם יצטרך למיעוט שכל האדם, שישים תכלית החוכמה דבר אחר זולתי החוכמה. כביכול שלא לימוד התורה, ועצם הקשר עם השם, ועצם הקשר עם התורה, וכו', זה לא העיקר, כביכול חד ושלום. ויאמר, לאיזה דבר נלמד? אלא כדי שנשיג בו זה הכבוד, אומר הרמב״ם, וזה עוללות על האמת. פשוט שיגעון. זאת אומרת, והלימוד זה אומרים חכמים שלא לשמה, כלומר שיעשה המצוות וילמד וישתל בתורה אפילו לא לשמה, לא לאותו הדבר עצמו, הדבר בעצמו, אלא בשביל דבר אחר. ואומנם, והזהירו החכמים על זה. ואמרו, לא תעשה אתרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. הקרדום זה סך הכל אמצעי, ובעצם אתה רוצה מטרה אחרת. והם רומזים למה שבארתי לך, שאין לסום תכלית החוכמה, לא לקבל כבוד מבני אדם, ולא להרוויח ממון, ולא יתעסק בתורת השם יתברך להתפרנס בה, ולא תהיה אצלו תכלית לימוד החוכמה, אלא לדעת אותה בלבד. ולדעת אותה, ולחיות אותה, ולסמוך בה, ולהיות שייך אליה לגמרי. וכן אין תכלית האמת, אלא שידע שהוא אמת. לא אמת בשביל משהו. והתורה אמת ותכלית ידיעתה לעשותה. ואסור לאדם השלם שיאמר, כשאעשה אלה המצוות שהם המידות הטובות, שהם המידות טובות ויתרחק מן העבירות, שהם המידות הרעות שציווה השם יתברך שלא לעשותה, מהו הגמול שאקבל על זה? מי ששואל את שאלת השכר והעונש, האם אלי גיהנום או גן עדן, האם אני אזכה אתך את המתים בעולם הבא? זה כמו אותו אדם שרוצה כבוד, זה כמו אותו ילד שרוצה קרמבו. אז אחד הקרמבו שלו זה הקרמבו, השני זה הנעליים, השלישי זה הממון, הרביעי זה הכבוד, החמישי זה עולם הבא. אבל כולם חולים באותה מחלה. התפיסה התורנית הזאת, המציאות התורנית הזאת, אני באמת לא יודע אם אפשר לקרוא לה חיי תורה. אף על פי שחזל אמרו, מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע, אבל ודאי שזאת לא המדרגה של חיי תורה שעליה אנחנו שואפים. כי אז האדם חי בפיצול אישיות. מצד אחד רצונו א', מצד שני הוא צריך לשלם פה איזה מחיר בדרך ב'. אז בעצם התורה נהפכת לאמצעי, למטרה בעצם שהיא מטרה מסוג אחר לגמרי. זה נורא. אומר הרמב״ם עוד פעם, ואסור לאדם השלם שיאמר מה אני אקבל, מהו הגמול שאקבל על זה, לפי שזה כמו מה שיאמר הנער, כשאני קורא זה, מה ייתנו לי? ואומרים לו דבר פלוני. לפי שכשאנו רואים מיעוט שכלו, שאינו מבין זה השיעור, לא מבין את הערך העצמי המהותי של התורה מצד עצמה, והוא מבקש לתכלית, תכלית אחר, לפי שכלותו ושפלותו, אנו משיבים לו כשכלותו. כמו שנאמר, הנקסיל, כאיוולתו. אז למה אני אלך לקרוא תהילים בשבת? כי תקבל בסוף טרופית, שווה, בסדר, יאללה, הלכתי לתהילים. אז כמו שנאמר, הנקסיל כאיוולתו, וכבר הזהירו חכמים על זה גם כן, כלומר שלא ישים האדם תכלית עבודת השם יתברך ועשיית המצווה, בשביל דבר מן הדברים. והוא מה שאמר איש השלם המשיג עמידת עניינים, אנטיגנוס איש סוחו, תחילת פרק א' מסכת אבות, אמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. יש הרבה מה לדבר על המילה פרס, אבל נעזוב כרגע. הפשט הפשוט, אלה הוא כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. זאת אומרת, ואומנם רוצה לומר, בזה שיאמין באמת לעצם האמת, ולא האמת כמשרתת איזה אינטרס אחר נמוך ממנה. וזהו העניין שקוראים אותו עובד מאהבה. ואמרו זכרונם לברכה, במצוותיו חפץ מאוד. אמר רבי אליעזר על הפסוק הזה, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. לכן כל התפיסה הזאת של מה מגיע לי, מה אני אקבל, האם זה משתלם לי, כל הסוגיה הזאת של שכר ועונש, היא לא המדרגה שאליה אנחנו שואפים בחיי תורה. זה מחזיק הרבה מאוד אנשים. טוב, זה כמו הילד הקטן. אז בעצם זה ילד קטן שלא יתבגר. יכול להיות שהוא בן 80. אבל הוא עדיין, רק שני אחת, עדיין בתפיסה ילדותית. כבר עוד טיפה. וגדול מזה מה שאמרו בספרי, שמה תאמר, רני לומד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רב, בשביל שיקבל שכר לעולם הבא. עשיר זה יותר גופני, רב זה יותר, נקרא לזה, כבודי, כלומר נפשי, עולם הבא זה יותר נשמתי. לא. תלמוד לומר לאהבה את השם אלוהיך. כלומר, כל שאתם עושים, לא תעשו אלא מאהבה. סיכום, הנה יתבהר לך זה העניין, ונתבהר שהוא כוונת התורה ויסוד כוונת החכמים עליהם השלום, ומי שלא מבין את זה, ואין מעלים עיניו מזה, אלא אוויל משתגע, שקלקלו ושיבשו המחשבות, השכלות והרעיונות הגרועים. עוד טיפה רגע, רק נסיים את זה. וזוהי מעלת אברהם אבינו עליו השלום, שהוא היה עובד מאהבה. ולעומת הדרך הזה, ראוי להיות ההתעוררות. לא מאינטרס, לא מנגיעה, לא מה אני מרוויח, לא שכר ועונש. ולפי שידוע חכמים זכרונם לברכה שזה העניין קשה עד מאוד ואין כל אדם משיג אותו, כי סוף סוף האדם נגוע, האדם יש לו אינטרסים, הוא מחפש תועליות מעשיות שקשורות לעולם הזה, בין אם זה גופני או נפשי או אפילו תועליות של רוח במרכאות של עולם הבא. אז היות והמדרגה הזאת היא מדרגה עליונה מאוד, היא מדרגה קשה, שאדם יהיה עובד לשמה, עובד מאהבה ולא למען אינטרס ונגיעה. לכן אמרו, ולפי שידוע חכמים שזה העניין קשה עד מאוד ואין כל אדם משיג אותו, ואם משיגו אינו מסכים בו בתחילת העניין ואינו סובר שתהיה אמונה ברורה, לפי שאדם אינו עושה מעשה לכדי שתגיע לו ממנו תועלת או שתסור ממנו פסדה, האדם יש לו נגיע ואינטרס, ואם אינו כן, אם לא יסור ההפסד או לא תגיע תועלת, יהיה אצלו אותו מעשה אבל וריק. איך יאמר לבעל תורה, עשה לה המעשים ולא תעשה אותם, לא לירה מעונש משנת ולא נכניס שכר טוב. בקיצור, זה דבר קשה עד מאוד, לפי שאין כל בני אדם משיגין האמת עד שיהיו כמו אברהם אבינו עליו השלום של עובד מאהבה, ולכן התירו להמון כדי שיתיישבו על אמונתם כשלב א', כשלב מעורר, כשעון מעורר, כתחנת מעבר, לעשות המצוות לתקוות שכר ולהינזר מן העבירות, מירת העונש. בסדר, אבל יש שלב ראשון כדי לעורר את ההמון כשעון מעורר, אבל זה לא השלב האידיאלי שלנו אנחנו שואפים. ומזרזים אותם על השלב על זה, ומחזקים כוונתם עד שישיג המשיג וידע האמת והדרך השלם. מהו, כמו שעושים בנער בשעת הלימוד, כמו שבאתי המשל, שבשלב הראשון הוא אומר מה אני אקבל, ובשלב הבא, בעזרת השם, יעשה מאהבה. סיכום. והשימו לאנטיגנוס איסוכו, בביאורו להמון מה שבהר, שהיו כאלה שאמרו שהצדוקים והבית עושים, שהיו שני תלמידיו של אנטיגנוס איסוכו, יצאו כי לא הבינו מה הוא אמר. זה לא שאנטיגנוס איסוכו ביטל את שלב המעבר הזה של שכר ועונש, אבל רצה לומר שזאת לא המטרה, זה לא המצב האידיאלי, זה לא תחנה סופית. אבל ההמון לא הבין את זה, ואמר, אם ככה, אז חס ושלום פורקו. והשימו לאנטיגנוס איסוכו בביאורו להמון מה שבהר, ואמרו בזה, יזהרו בדבריכם כמו שדבר באבות, ואין ההמון מפסידים מכל וכל בעשותם המצוות, מירת העונש ותקוות השכר, אלא שהם בלתי שלמים. אבל כל זה נכון לשלב מעבר, ואולם זה טוב להם עד שיהיה להם כוח והרגל, והשתדלות בעשיית התורה, ומזה יתורו לדעת האמת, ויחזרו, כלומר, ויהיו עובדים מאהבה. וזה מה שאמרו זכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, לשם שואפים. אם כן, סיכום, רמב"ם פשוט ידוע, מפורסם, שתי מדרגות של חיי תורה, מדרגה אחת שקשה לקרוא לחיי תורה, שאדם בעצם לא חי את התורה, אלא חי את האינטרסים שלו, התורה כביכול עובדת אצלו, אלוהים עובד אצלו, התורה ואלוהים נהפכו לקרדום לחפור בו, כי הוא בעצם רוצה לממש את האינטרסים שלו, בין אם זה כסף או כבוד או עולם הבא, והוא בעצם משתמש בתורה כדי להשיג את התועליות שמעניינות אותו, שהן לא התורה ולא יראת שמיים ולא ריבונו של עולם. זאת מדרגה אחת. המדרגה האמיתית היא שאדם לא שייך לכל מיני מימושים של תועליות אישיות שלו, בין אם גופניות, נפשיות או נשמתיות, אלא שהוא שייך אל התורה באשר היא תורה. שייך אל האמת באשר היא אמת. למה זה ברור? לילד קטן זה בכלל לא ברור. לא, לא, אני עונה, אני כבר מתחיל לענות לך. לילד קטן, כי אתה הולך עכשיו לשאול שלב ב', אבל כבוד וגן עדן.
לא, אבל אני שאל שאלה אחרת. למשל, הריכוז שיש לי מלמוד גמרא. כן. או התחושה שיש לי כשאני
נכון. 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 נכון, לכן. תראה, חז"ל אמרו, מצוות לאו ליהנות ניתנו. לא אמרו שאי אפשר ליהנות מהמצוות. אדם יושב בסוכה, הוא מרגיש ביטול שנתי בלי שהוא עזב את הבית. טוב מאוד. אז מצוות, יש הנאה במצוות, אבל הם לא ניתנו בשביל ההנאה. אז החוויה וההרגשה וההנאה זה חלק חשוב בשלב הזה של קיום מצוות. ברור, אנחנו פה לומדים תורה, אני מקווה שאנחנו נהנים מלמוד תורה. משמח אותנו, בין מבחינה שכלית, בין מבחינה נפשית, בין מבחינה רוחנית וכו'. אבל אנחנו לא לומדים תורה כי זה משמח אותנו. לכן חז"ל דייקו, מצוות לאו ליהנות ניתנו, זאת אומרת, לא ניתנו בשביל ליהנות. אבל האם אני נהנה כשאני מקיים את המצווה? למה לא? אדרבה, ההנאה היא, היא מגלה על השייכות, על ההזדהות. בסדר גמור. לא ניתנו מצוות בשביל ההנאה. ההנאה היא תופעת לוואי. ההנאה היא יכולה להיות שעון מעורר, אבל היא לא הדבר המרכזי, היא לא הדבר העיקרי, היא לא המטרה. כי אם אתה מניח תפילין והיום אתה מתרגש מזה, עוד 20 שנה תניח תפילין וממש לא תתרגש מזה, אז אם זה תלוי בהרגשה, אז עוד 20 שנה לא תניח תפילין. לכן הסכנה הזאת אצל בעלי תשובה, שהיא סכנה של אורות, כמו שאנחנו קוראים לזה פה, של איזה הערות רוחניות והרגשות וחוויות, מצד אחד, זה דבר נפלא, אצל בעל תשובה, וכולנו בהקשר הזה צריכים לבעלי תשובה, של להרגיש את ההתלהבות ואת ההתחדשות ואת השייכות ואת ההיפתחות אל עולם חדש, וכל יום יהיו ביניך כחדשים, שזה נפלא. מצד שני, זה סכנה גדולה. כלומר, מצד אחד הריגוש הזה מראה על שייכות והזדהות, מצד שני, צריך מאוד להיזהר שכל העולם הרוחני שלנו לא ייבנה על ההרגשות האלה. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, זה כמו זוג שכשהם יוצאים בדייט לפני החתונה, אז הם מסתכלים אחד על השני בעיניים, ככה נוצציה. יפה. אחרי 20 שנות נישואין, זה ייעלם. הייתי אופטימי. נו, ואז כשכבר לא הסתכלו אחד על השני, וכולי, נגמרה האהבה. לא, היא רק עכשיו מתחילה. מי שחושב שהאהבה זה ההתנוצצויות בעיניים, הוא טועה. מצד שני, אשריהם זוגות שיש להם התנוצצויות בעיניים, שיש להם זיק בעיניים, שיש להם קרינה ביחס שביניהם, נפלא. זה מנוע גדול לקדם את הזוגיות, לבנות את הזוגיות, אבל זה לא מתחיל משם. יש שעון מעורר. רגש יתרונו חסרונו. הוא משתנה. כמו שהוא בא, ככה הוא הולך. הוא סובייקטיבי. הוא פרטי. הוא פרטי לאדם, הוא פרטי למצב, הוא פרטי לעניין. לא בונים על רגשות. אוי ואבוי אם נבנה על רגשות. בונים על שכל של תורה. האם באתי לעקור את כל ההרגשות המתלהבות של בעל תשובה מצוי? לא. אבל האם באנו להזהיר מפני ההרגשות האלה? כן. אני חושב שאתה מבין את הכפילות הזאת. אבל הרגשה זה לא לאורך זמן. תגיד לי, ראית פעם ילד משחק עם צעצוע חדש שהוא קיבל? כן. משחק איתו שעה בלי הפסקה. איזה שעה? שבוע בלי הפסקה. כל הצעצועים הישנים לא מעניינים אותו בכלל. יפה. מה קורה אחרי שיגמרו השעתיים האלה או השבוע הזה? נכנס להרימת הצעצועים ועכשיו הוא מחפש צעצוע חדש. אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו לא תינוקות. הקשר עם התורה, חיי תורה, זה לא עניין של ריגושים. הרב כותב בשמונה קבצים, שלכן צריך מאוד להיזהר לייסד, לייסד, מלשון יסוד, לייסד את עבודת השם על הרגש והתפילה. אלא לייסד את עבודת השם על השכל והתורה. כשהרגש והתפילה זה חיי שעה. מה? איפה? עכשיו חזרתי משיעור ודיברנו על זה, לא זוכר. שמונה קבצים, קובץ ו, לא זוכר איזה פסקה. יש לך, אתה רוצה למצוא את זה? תחפש בדוקטור גוגל. הרגש והתפילה. לייסד. לייסד. אז האם הרגש והתפילה זה דבר מתלווה? ודאי. האם זה היסוד שלו והכל עומד? לא. לא. אני אומר לך, שמך שכחתי? התפקיד שלנו כאן במכון מאיר, של מי שיושבים על הכיסא הזה, זה להרגיע את הרגשות האלה. מצד אחד לא לדחוק אותם, לא לצאת נגדם, לתת את המקום של ההתפעלות מהם, כן? אבל מצד שני, כל הזמן להזהיר עם נורות אדומות, עם פרוג'קטורים אדומים, שלא בונים את העולם הרוחני על הרגשות. הרגשה כמו שהיא באה, כך היא הולכת. זה יתרונה, זה חסרונה. הרגשת פעם משהו חזק בחיים? עזוב תורה עכשיו, משהו אחר. כן? כשהייתה הרגשה חזקה, איך הרגשת? שאתה לגמרי בפנים, אתה לגמרי שייך. ההרגשה הזאת הלכה והוקהתה. כי הרגל, אנרציה, שחיקה וכו'. עד שהיא אולי נעלמה. איך אחר כך הרגשת? נורא. צריך לחפש. אז העולם חי מהרגשה להרגשה. ריגושים. נכון, נגמרה האהבה בזוגיות הראשונה, מחפשים אהבה בזוגיות אחרת. זוגיות שלישית ורביעית, והכל בלוף אחד גדול. מעולם לא הייתה שם אהבה. מצאת? קופץ וו, למד, זין, תתחיל להקריא רגע. כן, כן, זה. קופץ וו, פסקה, למד, זין. למד זין. חזק וברוך לדוקטור גוגל ולברק שעזר לו למצוא. חבר'ה, מתפילה עכשיו מדובר. תפילה, עבודת הרגשות בתורה וביראת שמיים, כלומר בתורה, לא בלימוד תורה, אלא בעולם של תורה. אומר הרב, כשהעבודה מיוסדת על יסוד הרגש והתפילה, דואגים תמיד מנפילה. כי תפילה חיי שעה היא, והרגש משתנה לרגעים. היום בא לי להתפלל, מחר לא בא לי להתפלל. אבל, שימו לב, המילה החשובה פה זה יסוד. כשהעבודה מיוסדת, כשזה היסוד שעליו זה עומד. אנחנו לא מזלזלים בתפילה ולא בלקרוא תהילים, זה חשוב מאוד. אבל זה לא היסוד שעליו זה עומד, זה קומה שנייה, זה משלים את התמונה. עוד פעם, כשהעבודה מיוסדת על יסוד הרגש והתפילה, דואגים תמיד מנפילה. נפילה, פוטנציאל בדרך. למה? כי הרגש מרגיש היום, לא מרגיש מחר. כי תפילה חיי שעה היא, כפי שאמרה הגמרא, והרגש משתנה לרגעים. אבל כשהיא מיוסדת בעיקרה על השגת השכל והתורה, שכל אנושי, ודאי שכל של תורה, שכל אלוקי, אז האדם בטוח יותר מנפילה. כי השכל בניגוד לרגש, הוא לא משתנה. ברגע שאני לומד משהו, מעמיק בו, מרחיב בו, משתכנע, זהו, זה שלי. אין אדם בעולם שישכנע אותי שלדבר הזה קוראים ירח. למה? כי יש לי ידיעה ברורה מוחלטת טוטלית, שזה נקרא מיקרופון. זהו. שום דבר לא יזיז את זה. אבל כשהיא מיוסדת, עבודת השם, בעיקרה על השגת השכל והתורה, אז האדם בטוח מנפילה. כי תורה היא חיי עולם, ודומה לאור המאיר תמיד. טוב, יש כאן עוד כמה דברים, אבל נעזוב כרגע. ומכל מקום, ידע האדם, רגע, אני חייב לקרוא עוד משפט אחד. עוד אי אפשר לדלג. ואף על פי שעם כל זה שהתורה מיוסד, שהיסוד של עבודת השם עומד על התורה, הלימוד תורה, בהתמדה, בהעמקה, בהרחבה, ואז מלא הפנמה ושייכות, מלא קיום וכל מה זה אומר, ואף על פי שעם כל זה אשרי האדם מפחד תמיד, כמו שאומרת הגמרא, הוא בדברי תורה כתיב, מכל מקום הרבה ערבון וביטחון נמצא על ידי התורה. על כן צריכה הכרעת התורה להיות מרובה באורחות העבודה, כדי ליתן בלב אומץ וביטחה. מכל מקום, ומכל מקום ידע, שאין אדם בזמן הזה יכול למצוא מעמד, אם לא יכין גם כן את הרגשותיו על ידי תפילה. נכון, כמלווה, כמשלים. ואם זה יתקן את סביבתו המציאותית, טוב, יהיה תמיד בין תקווה לפחד, נעזוב את זה כרגע. אז אפילו בקודש. כן. רגע, השתכנעת? בטוח? מה? רגע, רגע, אני רוצה לשמוע שהוא השתכנע. מה? ברור, ברור. הזוגיות תמיד זה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, בינינו, בין איש לאשתו. כן, גיל. שהרגש צריך להשלים. אם לא יכין גם כן, לא ימצא אדם מעמד, אם לא יכין גם כן את הרגשותיו על ידי התפילה. כי השכל הוא עדיין אובייקטיבי, הוא חיצוני לנו. הרגש הוא סובייקטיבי, זה אני. אז התפילה מעבירה את השכל, את השכל אל הרגש, את האובייקטיבי לסובייקטיבי. לכן מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אז אם אין תפילה, אם אין תורה, אין תפילה. אבל מצד שני, הלוואי ויהאדם יתפלל כל היום, אמרה הגמרא. אבל הלוואי ויהאדם יתפלל כל היום, אחרי שהוא שייך לתורה. כן. נכון. נכון. אז אנחנו מדברים על שכל אלוקי, שהוא מוחלט, שהוא טוטלי. עשה לך רב. עשה לך רב, בוא לישיבה, בוא לבית מדרש. ברור. טוב, מה יכולת להגיד, גיל? בסדר, ענינו. טוב, 3:10, איך הזמן עובר פה? יש שיעור אחריי, נכון? צריך לעצור פה. טוב, אז מה למדנו היום? למדנו את דברי הרמב״ם הידועים והפשוטים. שתי מדרגות של חיי תורה. מדרגה אחת של שכר ועונש, היא קשה לקרוא לה חיי תורה, כי זה קשור לאינטרס ותועלת, ואז האמצעי נהפך למטרה והמטרה לאמצעי. התורה כקרדום לחפור בה. מול מדרגה של חיי תורה, במובן הזה שאדם שייך לתורה, מצד התורה, חיי שכר מצווה, מצווה. מה שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם מחר, להמשיך את הדברים האלה של הרמב״ם, סביב הדברים הידועים של הרמח"ל, בדף שלנו, בחוברת שלנו, בעמוד אמרנו, עמוד 87, חוזרים לאחור. מסילת ישרים פרק ד' לגבי מדרגת הזהירות, שכאן הרמח"ל מתאר 3 מדרגות של הזהירות, שזה בעצם 3 מדרגות של חיי תורה, למה אדם נזהר לא לעבור עבירה. בסדר? אז מחר אנחנו ממשיכים ומתקדמים עוד, צריכים קצת להזדרז. יישר כוח, ברוכים תהיו. תגידו, מחר יום שלישי בשבת קודש, אולי נקדים את השיעור לכיוון 4:30? זה אפשרי מבחינת התוכנית, השיעורים האחרים? אז בואו, כי מחר אנחנו רוצים להספיק. בסדר? אז מחר 4:30, תודיעו למי שצריך להודיע לו. בסדר? יישר כוח.